התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוי. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עכשיו בשביל... אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן. וואו, צהריים טובים, נתחיל עם עורך דין טליה חדד. צהריים טובים, עכשיו, מה העניינים טליה?
נהדר.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
ונעבור לאופר בביוב, צהריים טובים, אופר בביוב.
צהריים טובים וחג שמח.
אתה יכול לשבת בחדר של ההפקה עם המרחק שלך מהמיקרופון. אבל לא שומעים אותך, וסתם באת. כן, כן, תתקרב, תתקרב קצת.
התקרבנו.
יופי, נהדר. צהריים טובים, אופר בביוב.
צהריים טובים וחג שמח לכולם.
כן, דו בשבט שמח, מה שנקרא. וצהריים טובים, עומר עידו.
צהריים טובים.
מעניינים.
בסדר.
בסדר, טוב. המפגש החודשי שלנו, נכון?
בדיוק.
בדיוק, בדיוק. ואבי ברוקס.
ברוקס.
ברוקס. למה היא לא מנקדת לי? למה לא מנקדת? לא משנה, אבל כמה פעמים אמרו לך
ברוקס? ברוקס זה אמריקאי, ברוקס זה טורקי.
מל ברוקס.
זהו, לא יצא לי להיות אמריקאי.
תגיד שאתה קרוב משפחה של מל ברוקס. ישר תראה את דלתות נפתחות.
ברוקס ברדרס, נעלי ברוקס, יש הרבה.
אני מבחינתי זה מל ברוקס.
כן.
זה האיש והאגדה. הוא עדיין חי, נכון? אני חושב שכן, כן, לדעתי כן. טוב, אז אנחנו היום בט"ו בשבט, אז אני אשמח שככה נעשה סוג של היכרות. רגע, למה המיקרופון שלי לא עובד? רגע, נשתיק את הטלפון שלי, למה אחרת זה לא, זה לא יסתדר. קודם כל, התוכנית משודרת בשידור חי בפייסבוק, וקרן העלתה כבר את לעמודים שלכם ושלחת לכם בוואטסאפ את הלינק של התוכנית שלנו בפייסבוק. אז נתחיל דווקא עם אנשים שאנחנו לא מכירים. בסדר? אורחים, אתם מסכימים? אתם כבר קבועים, תליה ועומר. עופר בבייוב, צהריים טובים, סמנכ"ל התחדשות עירונית בקבוצת נרשה.
אכן, כן, צהריים טובים.
אז בוא ספר לנו כמה מילים עליך.
אז בוא נספר כמה מילים. קודם כל, קבוצת נרשה היא קבוצה יזמית, קבלנית, בסיווג ג5.
קרב אליך את המיקרופון קצת.
הנה, קרבתי.
יופי, נהדר.
יותר מדי. קבוצת נרשה היא קבוצה יזמית, קבלנית בסיווג ג5, בלתי מוגבל. אנחנו פועלים בכל הארץ, ולא רק בתחום התחדשות עירונית, גם בבנייה יזומה, קרקעות מדינה. פעילות ענפה מאוד מול מערכת הביטחון וגורמים מוסדיים, החל מצה"ל, מערכת הביטחון, משרד ראש הממשלה, אלתא, רפאל. ובתחום האזרחי, הפרטי, אנחנו גם יזמים וגם קבלנים שמבצעים לעצמנו לאורך כל השנים. עושים הרבה מאוד פרויקטים בהתחדשות עירונית, הדגש הוא על אזור המרכז, אבל גם באזורי הצפון, ואני שמח להיות פה.
נהדר, שמחים שהגעת. ואנחנו נעבור לאבי ברוקס.
ברוקס.
ברוקס. לא, אני צריך את האט שלי.
לא. בסוף אתה תגיע לזה.
לא, בסוף לא. שמע, אני צריך לנקד את זה.
זה תקופת הברוק.
ברוקס, עם וו, ופתח, וזהו, סבבה. אבי ברוקס, מעניין, בעלי מנהלת 38, חברה להתחדשות עירונית.
נכון, חברה לניהול התחדשות
עירונית. לניהול התחדשות עירונית.
נכון.
מיקרופון אליך קצת.
צהריים טובים.
תודה רבה.
שלום לכולם, שמח מאוד להיות פה. אני אבי ברוקס, בעלים של מנהלת 38, חברה לניהול התחדשות עירונית. אנחנו חברה שמתמחה בליווי וארגון בעלי דירות בהתחדשות עירונית. החברה קיימת כבר 8 שנים, אנחנו מלווים היום למעלה מ-40 פרויקטים ברחבי הארץ, מצפון לדרום, כמובן שרובם במרכז הארץ. זהו, אנחנו אחראים על הצד החברתי שבכל האירוע הזה.
אתם עושים את הערבי גיבוש למשפחות, לדיירים.
אנחנו מגיעים בדרך כלל, אנחנו מגיעים ראשונים, אנחנו בדרך כלל גם יוצאים אחרונים. אנחנו מלווים את בעלי הדירות החל משלב האיגוד, אם זה באספות הדיירים, ולאחר מכן עושים מכרזים לכל היועצים הנוספים ומכרזי יזמים. וכמובן שמלווים אותם לאורך כל הדרך, גם בזמן התכנון, בעדכונים שוטפיים ובהתנהלות, אם זה מול היזם או אם זה דברים אחרים, ופינוי הדירות, חזרה לדירות החדשות, כבקרה על הכל, שהכל קורה, שכולם מקבלים את היחס שמגיע להם. זה מה שאנחנו עושים מבוקר עד ליל.
נהדר, נהדר. טוב, ולאורחי הדין שבחבורה, שבחדר, צהריים טובים, תליה חדד.
צהריים מצוינים, חג שמח, חג ט"ו בשבט שמח, כמובן חג ט"ו בשבט, חג האדמה, סימן של התחדשות, אז בכלל זה היום המיוחד הזה נושק לתחומנו, התחדשות, בנייה, אדמה.
כן, אז מהמשרד של עומר עידון, נכון? עשיתם איחוד, לפני
כן,
חודש.
התמזגנו.
לא, התמזגתם, שזה
התמזגנו
טוב.
התמזגנו בראשון לנובמבר. תליה היא מההורים והתאומים של ייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית. היא גם סגנית הנשיא בלשכת עורכי הדין.
רציתי להגיד את המשפט, אני כבר זוכר אותו אפילו כמעט בעל פה.
חייב, מה?
כן.
ואני גם עורך דין בעל ותק בייצוג דיירים בהתחדשות עירונית. המשרד שלנו מייצג בעסקאות רבות ברחבי הארץ עם התמקדות באזור המרכז. אנחנו מאמינים שאפשר להיות עורך דין טוב ולדעת חוזים ותקנות וחוקים בצורה מצוינת.
צריך להיות עורך דין טוב.
אבל כדי להיות עורך דין מצוין צריך לעבוד עם אינטליגנציה רגשית ולהבין אנשים ולהקשיב לאנשים. כי בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים. אנחנו עורכי דין, נדלן והכל. בסופו של דבר העבודה היא עם אנשים.
טוב, אז למה אנחנו מתחילים? אני פשוט, הדבר הזה שנקרא כל ההתחדשות העירונית, אני חושב שאנחנו דנים בזה בלי סוף, אבל אנחנו דווקא אני רוצה להתחיל עם אפי קצת, להבין את העולם שלך, כי זה עולם שאני חושב שכמעט לא עירחנו בתוכנית. יש לא מעט חברות דומות, אבל הן ככה מתחת לפני השטח, ונראה אחרי זה איך זה עושה את השילוב עם עורכי הדין שיושבים פה וחברת הבנייה שיושבת פה.
אני יכול להגיד שבהחלט בשנים האחרונות תחום הארגון בעלי דירות הולך ומתעצם. החל מ-2017 שעשו את חוק המארגנים ורצו להפוך את התחום ליותר...
מה זה חוק המארגנים?
חוק המארגנים בא להסדיר את הדברים הפחות טובים שהיו קורים בעבר. היה את, פעם קראו לזה חוק המאחרים, היה את קבלני החתימות, וחוק המארגנים בא לעשות את ההסדרה של מי שמטפל בבעלי הדירות ומי שנותן להם את היכולת להביע את הקול שלהם וגם לשמור על האינטרסים שלהם, כי בסופו של דבר זו עסקת נדלן. אמר את זה עומר מקודם שזו עסקת נדלן, אבל זה אנשים. התחדשות עירונית, להבדיל מלקנות קרקע, זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב. אנחנו קיבוץ גלויות שלם פה במדינה, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, וקשה מאוד לייצר איזשהו תהליך אם אתה לא באמת נותן מישהו שיבוא וישמור על בעלי הדירות. אז לצורך העניין מארגנים זה משהו שהוא היה צריך לבוא ולהסדיר אותו כדי שהפרויקטים יתקדמו טוב יותר.
עומר, מה זה היה? מה היה קודם? אני בכוונה רוצה לשאול אותך.
קודם זה לא היה מוסדר. כלומר,
איך זה נראה שזה לא היה מוסדר?
אם הולכים להיסטוריה של הדבר, אז בהתחלה זה היה עוד הרבה לפני מתחמים, זה היה יותר פשוט, היה היה ביזם בכלל, דופק בדלתות של השכנים, אומר להם, אני רוצה לעשות לכם פרויקט, והם היו הולכים איתו. היום...
יום למחרת היה מגיע עוד יזם, ועוד יזם.
לא, אז זהו, שאז לא היה אפילו מגיע עוד יזם. כולם אמרו, תודה, יופי, רוצים לעשות לנו פרויקט.
והוא היה מספר להם סיפורים?
לפעמים סיפורים, לפעמים הבטחות שמתקיימות, ולפעמים הבטחות שלא מתקיימות. אבל מאז בעלי הדירות התפקחו, והבינו שהם יכולים להתווכח על התמורות שלהם, והבינו שלא העורך דין הראשון והיזם הראשון שמגיעים, הם אלו בהכרח שיבצעו וילוו את הפרויקט הזה. וכשהפרויקטים יותר גדלו, אז נכנסו הרבה מאחרים לתמונה, הבינו שיש כסף. וגם זה עבר אבולוציה מסוימת, כמו שאבי אמר, אז פעם זה היה חוק המאחרים, היום זה מארגנים, זה עבר אבולוציה, זה הרבה יותר מסודר. יש פרויקטים שאני יכול להגיד שאי אפשר בלי מארגנים כמעט. כן? בוא תיקח פרויקט עכשיו שצריך לפנות 150-200 דירות.
אוקיי. תליה, מה זה אומר החוק הזה? בואי בתור יושב ראש התחדשות עירונית.
אז כמו שאומרים, בעבר, כאשר אנחנו יהודים וחיים במדינת ישראל, איפה שיש כסף, באים הנפשות הצמאות כדי להשתלט על השטח. עד 2017 לפני הסדרה, כמו שהיו, היו באים מאחרים. מאחר, כשמם הם. מגיעים למתחמים, לבניינים, מדבקים על הדלתות, מסנדלים את בעלי הדירות, מחתימים אותם על נונשופ, כנונשופ להתחייבות, להתקשרות, ולוקחים את המנדט אליהם. ומה שהיה קורה בעצם זה הדיירים היו מסונדלים, הם היו חותמים, הם היו מסונדלים לאותו יזם, לאותו מאחר, לא ידעו בכלל מה מגיע להם, לא מגיע להם.
מה החוק בא ואומר?
החוק בא ומסדיר את הדבר. אם אתה רוצה להיות מארגן, לקדם פרויקט התחדשות עירונית, אתה חווה באמצעות מארגן, יש כללי אצבע, חוק המארגנים הסדיר מהם כללי האצבע, שאתה יכול לשמש כמארגן. משמע,
כמה כללים ראשונים ככה?
החוק קובע שאתה בראש ובראשונה, אם אתה מכתין בניין, הנציגות שמתמנה מטעם הבית המשותף, היא אמורה, אני אומרת, לאשר את המארגן, להתקשר עם המארגן בהסכם התקשרות. בשלב הראשוני היא נותנת למארגן מנדט של 6 חודשים, 6 חודשים לקדם את עניין המתווה של הפרויקט, קרי, להציע יזם, להציע יזם, סלש לערוך מכרז יזמים, להגיע להבנות במסגרת ההסכם עם בעלי הדירות, לסייע לבעלי, לבניין, לקבל ייצוג משפטי, זאת אומרת, לסייע לבעלי הדירות באמצעות הנציגות, לערוך מכרז של עורכי דין, מכרז יזמים, מכרז יועצים.
יש צ'קליסט כזה
מסודר? יש צ'קליסט מאוד מסודר. מה שהחוק הזה בא והסדיר מעבר, הוא נותן מנדט, זאת אומרת, איזה סד זמנים. אתה לא, זה לא חתונה קתולית, מה שהיה בעבר, היו חתונה קתולית, היו מחתימים, ואתה יכלת להיתקע עם אותו מחתים, אותו מחר, אני אומר לתקופה בלתי מוגבלת, ולא יכלת להשתחרר ממנו. החוק, חוק המארגנים, בא לגדוע את הדבר הזה, ולהסדיר את זה בתוך מתווה מסודר, שיש למארגן מנדט לקדם, היה ולא, לא עמדת בלוחות הזמנים של 6 חודשים, ולא העריכו לך את התקופה לעוד 6 חודשים, משמע, המנדט שלך מופקע, והדיירים הם לא בני ערובה, ויכולים להתקדם הלאה. בדרך הזאת, באמצעות כמו חברה, כמו של אבי ברוקס וחברות דומות, שהן חברות איכותיות, הם יודעים לבצע את התהליך הזה בפרק הזמן, ולהביא את התוצאה לדיירים.
אז תכף, אבל אני קודם, עופר, אני דווקא, איך אתה רואה את זה מהזרוע הביצועית, לפני ואחרי?
אני רוצה להגיד כמה דברים. א', אנחנו, כמו שאני אמרתי קודם, אנחנו גם זרוע יזמית וגם ביצועית. חשוב מאוד, כי זה אחד היתרונות היום בשוק, כי יש הרבה כאלה שהם רק יזמים ולא מבצעים, והיום דיירים רוצים לראות את השילוב הזה, זה מקצר תהליכים ונותן חוסן. תראו, כל נושא החברות המארגנות היום, מצד אחד, כמו שאמר קודם עידו, יש מתחמים או פרויקטים שאם אין מארגנים, פרויקט לא יצא לדרך, כי בהיקפים מסוימים צריך מישהו שהוא דדיקטד לנושא הזה עצמו. לעומת זאת, יש עדיין בשטח היום גורמים שאני קורא להם so-called מארגנים, שהם לא באמת מארגנים, וחשוב לשים את זה על השולחן, כי מי שמארגן הוא כפוף, כמו שנאמר קודם, לאיזשהו סד זמנים ואבני דרך שהוא חייב לעמוד בהם, אחרת
זה פג. כמו, זה כמו המתווך המקצועי שיש לו הסכם בלעדיות וחותם ומראה למול,
הוא צריך להיות גורם יעיל ופעיל ובלה בלה בלה.
נכון.
ורואים לפעמים עדיין בשטח גורמים שאני קורא להם מתווכים, שהם לא באמת מארגנים. אני חושב שזה אחד המשימות הגדולות מאוד של גורמי המארגנים, שגם הקימו לעצמם נשקה. אני עוקב אחריהם, כי כמה מחבריי הטובים שעוסקים בארגון הם גם מובילים את הלשכה היום, וזה באמת דבר שהם צריכים לקחת לעצמם על מנת להותיר את המארגנים כגורם רשמי טוב, נכון, שמסייע לדיירים, מסייע לעורכי דין, מסייע ליזמים, ואולי לנקות את השטח בעדינות מכל מיני כאלה שהם מתחזים או קוראים לעצמם מארגנים, ולדעתי הם מעמיסים על השוק עלויות מיותרות, כי אין להם תרומה אמיתית כמארגן. אני אומר את זה באמת על השולחן. אני חווה את זה יום יום. אנחנו למדנו לאורך השנים לסנן, לא להתלהב מכל אחד שבא ואומר, אני יש לי קשר לאיזה בניין או משהו. והיום אני יכול להגיד שאנחנו עובדים עם מספר גורמים מארגנים שהוכיחו את עצמם, שיודעים לקחת את הפרויקט מ-day one, ובאמת להיות עזר ליד היזם והקבלן. כלומר, לא להיות עומס עליו, אלא לקחת חלק מהמטלות שלו, שאולי פעם הם היו המטלות המסורתיות, שהיזם היה עושה הכל, ואדם נגיד כמו אבי היום, שאנחנו עדיין לא עובדים, אבל ביחד,
ואחרי התוכנית הזאת,
אני אין לי ספק שההיכרות הזאת תעשה טוב מאוד לשני הצדדים, אבל באמת גורם מקצועי, באמת לוקח את הפיקוד, יודע לדבר עם דיירים, יודע לעזור ליזם, להפחית התנגדויות אצל את דיירים, להסביר לדיירים לפעמים דברים שאולי הם מתקשים להבין, כי הם פחות יאמינו ליזם, הם צריכים מישהו לידם, עורך דין, עורך דין ומארגן שיודעים להסביר את הדברים. אני רואה בזה דבר מאוד חשוב.
אנחנו היום בשלב ביניים עדיין, כי עדיין יש דיירים שחתמו לאותם אחרים, קבלני חתימות, ונכון?
אז אני, כן, אני, כמו שאומרים, גם כשחוק המארגנים נוסד, גם כל ההסדרה של הליך התחדשות עירונית הוסדר, גם הוסדר במקביל. היום יש סד זמנים שקבוע בחוק, שאומר שאם החתימו בניין וחלפה תקופה של בדרך כלל של שנתיים, ולא היה רוב מעל 50%, אז הפרויקט הוא void, הוא ניתן לביטול, מה שלא היה בעבר. כל התמורה, כל עניין של התחדשות עירונית, החל מ-2017, ועם הקמת הרשות להתחדשות עירונית וחוק ההסדרים, עבר הסדרה שאומרת שיש סד זמנים מאוד ברור לכל דבר. גם בעניין העבר, משהו חתם וחלף המועד, אפשר באמת, החוק קובע, שהחתימות האלה, הם וויד, אפשר להתקדם הלאה. אני רק רוצה באמת להוסיף בעניין, בהמשך למה שמר בבייב אמר ואבי, בעניין פרויקט התחדשות עירונית, ומה שנושק למהות של התחום. פרויקט התחדשות עירונית זה פרויקט חברתי בבסיסו. כמובן, אתה צריך להיות, אם אתה מייצג, אתה צריך להיות פרקליט טוב, אתה צריך להגן הסכם כמו שצריך, רובנו, מי שעוסק, יש הרבה פרקליטים טובים.
נמצאים כבר הרבה, כל מי שנעלמים.
בדיוק בתחום. יחד עם זאת, עקב אכילס בכל האירוע הזה, זה עניין הפתרון של משברים, משברים חברתיים, משברים של ביטחון אישי, אתה מקבל מנעד של, אני אומרת, של אנשים, של בעלי דירות, שיש להם כל אחד בעיה אישית, והתפקיד...
אז אני רוצה עכשיו לעבור לאבי, שייתן לנו יום במשרד. עוד פעם, לא יום שלום, באתי חד קפה,
אבל... לפני היום במשרד, אני רגע אעשה פה איזשהו סדר באינפורמציה שהייתה כאן, ושאני... די מסכים עם, כמעט עם כל מה
שאני אמר. חייב להסכים עם כולם, אנחנו הרוב.
כן, אנחנו פה, אין לאן זה, אז אני די מסכים עם כולם. היום אני משמש כמנכ"ל לשכת המארגנים בהתחדשות עירונית בישראל. אנחנו, הלשכה כבר קמה לפני כמה שנים, קצת לפני הקורונה, קצת התעכבה בעשייה, אבל אחרי זה התחילה לקדם את הדברים. אנחנו, קודם כל, בשביל להיות חבר לשכה, אתה צריך לעבור תנאי סף. אמר...
אופר.
אמר אופר מקודם שיש כאלה שעושים יותר ויש כאלה שעושים פחות ויש כאלה שאפילו פוגעים במהלך העבודה היומיומית או לא עוזרים בכלל וסתם באים חס וחיה כדי לקחת כסף וזהו. אז אנחנו פה, הלשכה הקיימת, לעשות שני דברים. אחד זה קודם כל לטפל בבעלי הדירות טוב יותר. לתת להם את המענה שהם צריכים כמה שיותר טוב בשביל שהאינטרס שלהם יישמר אל מול היזמים. דבר שני, אנחנו פה כדי לקדם את הדבר הזה טוב יותר גם עבור העסקה עצמה. צריך שיהיה עסקה, ובשביל העסקה גם יש את היזם. אנחנו אמנם נותנים שירותים לבעלי הדירות, אבל כולנו מבינים שכולם ביחד באותה קופסה, וצריכים שהכל יעבוד כמו שצריך. הדבר הנוסף שאנחנו עושים בלשכה, חוץ מלהפוך את עולם המארגנים לטוב יותר, זה גם כל עניין ההסדרה עצמה. אני יושב בוועדת הפנים בכנסת בכל מה שקשור להסדרה של חוק המארגנים, וגם הייתי לפני יומיים בפגישות עם כמה חברי כנסת, כדי ליצור איזשהו לובינג חזק עבור המארגנים, שיבינו שיש פה איזשהו משהו שהם באמת, שהוא מקצוע שחייבים אותו ואין בלעדיו, בדיוק כמו שחייבים את העורך דין, המפקח, השמי, אז על אותו עיקרון גם המארגן, ואולי אפילו יותר חשוב, סליחה על חוסר אובייקטיביות, אבל יותר חשוב כי ממנו זה מתחיל בשלב הראשון. אז אנחנו פה כדי לעשות גם את ההסדרה הזאת, כדי שהמקצוע הזה יהפוך להיות באמת טוב יותר. זה מבחינת לשכת המארגנים, ומבחינת היום בחיי.
כן, עכשיו איך נראה יום בחיי מארגן, אתה יודעים זה. שלום, באתי לבניין, בוא.
אז יום בחיי מארגן קודם כל הוא יום מאוד מאוד ארוך. זה שאנחנו פוגשים בעלי דירות בשעות הערב, בדיוק כמו עורכי הדין שבאים לאספות דיירים או יזמים, באים לאספות
כל דיירים. המקצועות שלנו זה בסוף להיפגש עם האנשים בערב. למי יש זמן כמעט בבוקר?
נכון,
אתמול אני סיימתי פגישה ב-11 בלילה.
נכון, יחד עם זאת אנחנו מתחילים מאוד מאוד מוקדם, כי הבק אופיס של כל מה שקשור לאספת הדיירים שאתה תגיע אליה, או לניהול של כל הפרויקט הזה, הוא הרבה יותר אינטנסיבי.
נכון.
זה שעורכי הדין ישבו באספה, והם יקבלו את הפרויקט או את המנדט מבעלי הדירות, יש להם עוד כל כך הרבה עבודה להכין את ההסכמים, לעשות מסע ומתן מול היזם, להתאים את כל הדברים שקשורים לכל, אם זה לכל פרויקט, או אפילו לדיירים מסוימים שיש בפרויקט כזה או אחר. אז העבודה שלנו היא מאוד מאוד אינטנסיבית, החל משעות הבוקר וכמובן עד שעות הערב, שזה בדרך כלל באספות. אנחנו, לדעתי, אני כמעט כמעט כל השבוע, זה לטוב ולרע, כמעט כל השבוע נמצא מחוץ לבית בשעות הערב. אבל זה התחום, זה...
או בזום.
כן, או בזום.
שאלה, איך אתם בלשכת המארגנים, איך אתם... אני חושב שהבעיה בתחום הזה, ואני פתחתי ואמרתי, והדגשתי את החשיבות של מארגנים, כי יש פרויקטים שאי אפשר בלי. השאלה, איך מטפלים בהיעדר חסמי הכניסה? כי בסדר, מי שחבר בלשכה, אז יש לכם איזה סוג של מדיניות ופיקוח, לא יודע אם פיקוח, אבל בסופו של דבר, אני נפגש הרבה פעמים עם אנשים שקוראים לעצמם מארגנים, כי הם החליטו שהם מארגנים. הם לא באמת, הם מהווים משקולת על הפרויקט, כי הם לוקחים, שואפים לקחת 2% ממחירות הדירות החדשות של היזם, שזה אוטומטית מוריד מהדיירים. עכשיו, ברור לי שלך יש ערך בפרויקט, אבל יש כאלה שאין להם שום ערך. מה הערך שלך בפרויקט? איך הגעת להיות מארגן? דודה שלי בנציגות. מה הזכויות? אני רוצה להציע ליזמים. מה הזכויות? מה מותר לבנות? מה מותר לבנות? מה הזכויות? בסופו של דבר, בן אדם בא, מחתים יזם, ואין לו כלום ביד, וזה אוטומטית משהו שלי חורה כעורך דין שמייצג בעלי דירות.
דבר הכי שהיה לו, זה היה לו אומץ לדפוק על הדלת.
לא, דרך אגב, עידו רק משהו אחד. הנקודה שעידו אמר, אני בכוונה קראתי...
עומר זה שם פה.
עומר, עידו, זה סיפור חיי.
עידו, אז עומר, אוקיי.
אני עונה גם לעידו.
עומר, כן, אתה רואה, זה טבוע בה. אני קרא לי בבייף גם, אז אולי אמרתי אוטומטית עידו. אבל אני קראתי להם קודם מתווכים בכוונה ולא מארגנים, כי זה ההבדל. מה שהוא סיפר כרגע, זה מגיעים הרבה כאלה. יש לי פרויקט, שוב, הדודה שלי בנציגות, אני אעזור לך. הדבר החשוב, וזה בעצם צריכה להיות המלחמה של המארגנים היום, שמארגן יוכר רק מי שהדיירים חתמו לו להיות מארגן. וכל אדם שהוא לא קיבל חתימה מהדיירים שיארגנו את הדברים, צריך לאט לאט להזיז משהו.
אחד, אני חושב שהוא צריך להיות מוכר מי שהדיירים.
תנאי סף.
לא, אז רגע, אז בואו.
מי שהדיירים, אבל אני חושב שצריך להיות... זה כמו שאני אכנס לבית חולים.
שגם אליכם מגיעים הרבה.
אני אגיד לך, רגע,
אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, אם הם לא חתומים.
רגע, שנייה. אני בא ואומר, זה כמו שאני אכנס לבית חולים ויחתום למנקה, שהוא מבחינתי יכול להיות המנתח שלי. צריך להיות מישהו, חתמתי לו.
נכון.
צריך להיות מישהו שקיבל אסמך.
נכון.
את התעודה מארגן על ידי הלשכה, כל עוד הלשכה.
קודם כל, קודם כל, יש את חוק המארגנים, ובשביל שאתה תחשב כמי שמארגן עבור בעלי הדירות באותו פרויקט, אתה צריך שיהיה לך לפחות 51% שאנשים חתמו לך, בסדר? בעלי הדירות.
כן, אבל בשביל להגיע לבוא לבניין ולהגיד שלום, אני מארגן, אני צריך תעודה כלשהי.
אז זה מה שאומר, עם עניין של הסדרה, אז עניין של הסדרה, מי יכול להיות לשמש? היום הרי זה פתוח. כל אחד יכול להיות מארגן.
נכון, גם כל אחד יכול להיות יזם.
בדיוק. אין נתנאי סף.
אז שנייה, אז אני אגיד משהו.
אבל זה הבדל דרך אגב.
לא, אבל יזם צריך לעבור בנק.
בדיוק. צריך לעבור בנק, צריך להביון עצמי.
אני מכיר נהג מונית לפני 5 שנים, שקנה פרויקט של תמ"א 38 חיזוק, כי היה לו איזה 300,000 שקלים, ואחרי זה הוא הלך, הביא עוד איזשהו משקיע, הלכו, קיבלו ביחד את הליווי, כי הוא התחבר לאיזה קבלן ביצוע, ורשמו את הליווי על הקבלן ביצוע, כי הוא כבר יש לו ניסיון, הם עשו איתו איזושהי קומבינציה, והוא עשה את הזה. אז אנחנו חיים בישראל ולא בשוויץ.
אבל דרך אגב, אז אותו דין של הדיירים אולי היה רשלן, סלח לי, מה בודק?
הוא בחר את המספר.
אז לצורך העניין שמו בפרונט את אותו קבלן, אבל לא באתי רגע, זה בדיוק כמו שיש אינסטלטורים שהם פחות טובים, אז יש גם מארגנים, או חס וחלילה, או לא חס וחלילה, יש אנשים שהם לא מארגנים, שהם אולי מתווכים, או אולי אנשים אחרים, והם לא עושים את זה כמו שצריך. היום, גם בלשכת המארגנים, אנחנו עושים את תנאי הסף האלה, בשביל שאנשים יהיו טובים יותר. אנחנו עושים פעם בחודש בערך, אנחנו עושים ימי עיון, למי שחבר לשכה, וגם למארגנים.
מי יושב מעל הלשכה? מעל הלשכה למעלה. מי...
קודם כל, בתוך לשכת המארגנים יש לנו ועדת ביקורת. יושבת ראש ועדת הביקורת היא נחמה בוגין, שהיא יושבת ראש לשכת השמיים בישראל, ויש את עורך דין ירון טיקוצקי, ויש את עורך דין מאיר מזרחי. הם נמצאים בוועדת הביקורת.
כלומר, זה לא קמתם אתמול בבוקר, ואמרתם, אנחנו רוצים להיות
לשכה. מדובר בעמותה מסודרת, שהעמותה הזאת יש בה, חוץ מוועדת הביקורת, יש בה כמובן ועדת אתיקה, יש בה גם יועץ משפטי חיצוני לגמרי את עורך דין אוהד שפק, שהוא לא מהתחום בכלל. יש לנו את כל מי שצריך כדי שיבוא ויעשה את ההסדרה הזאת, שאנחנו לא חס וחיה נעשה איזה משהו אולי קצת עקום. כמובן שכולנו, גם אני כמנכ"ל הלשכה, גם אלון וייסברג, שהוא יושב ראש הלשכה, מגל אלון, חברת יגאל אלון.
חבר.
אז אנחנו חבר עושים נדע. את הכל בהתנדבות מלאה. אנחנו גם משקיעים הרבה מאוד כסף בכל התהליך הזה, בכל ימי העיון. אנחנו בדיוק פותחים קורס התחדשות עירונית מותאם למארגנים. אני לא אומר את שם, את שם המכללה כרגע, מכללה אחת הטובות בישראל, כי זה עדיין לא סגור בהסכם סופי, אבל אנחנו עושים את זה עם מכללה מהמובילות בישראל לנדלן, וכל הדבר הזה כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר. רק שנייה, אני אסיים במשפט. ועדיין, גם היום, עוד לפני שהעולם הזה יהיה טוב יותר בעתיד, עדיין יש היום הרבה מארגנים מאוד מאוד טובים שעושים את עבודתם נאמנה. אני קצת לא מסכים עם כל מה שקשור לשכר הטרחה שהוא יורד מבעלי הדירות, כי בסופו של דבר, שנייה, אני רק זה, אני רואה את החיוך, אבל אני אענה. בסופו של דבר, אופר כיזם, הדבר הכי חשוב, אתה אמרת בהתחלה, עומר, לא טעיתי בזה, עם כל הזה, אז הדבר הכי חשוב, אתה אמרת, זה אנשים. אופר, כדי להיות יזם טוב, לא רק צריך לדעת לבנות טוב. הוא צריך לדעת לתת שירות לדיירים. ואופר יצטרך להשקיע את כספו למי שיהיה אחראי על קשרי הדיירים. ולכן, אם יהיה מישהו שצריך לטפל בדיירים, עדיף שהוא כבר יהיה מטעם בעלי הדירות ולא מטעם היזם. יחד עם זאת, הכסף, אותו כסף, תלוי במספר, כן? אם תגיד לי פתאום שהמספרים גבוהים מדי, אבל אותו כסף בסוף אמור לצאת, לא משנה מאיזה כיוון הוא יצא. ולכן אני אומר, עדיף שזה יהיה מצד הדיירים, זה בהקשר של הכסף, ושוב אני אומר, אין ספק שצריך לעשות טוב יותר, אין ספק שצריך לחנך את השוק הזה, ולא לחכות כמו עם המתווכים, שאחרי 23 אלף מתווכים רשומים, החליטו לפתוח את הלשכה שעושה עבודה מעולה, דרך אגב, היום. אבל הקושי היום בלתפוס את ה-23 אלף, ולהפוך אותם לטובים, הוא כמעט ובלתי אפשרי.
אבל גם היום, מתווך לא חייב להיות בלשכה, ולעבוד בתיווך.
נכון.
דרך אגב, גם סוכן ביטוח.
הלקוח לא ישאל אותו אם הוא חבר לשכה או לא חבר לשכה.
אז אנחנו מנסים להפוך את זה לסטטוטורי.
אני חושב שצריך להיות פה חסמי כניסה מסוימים.
יש שלנו, אבל ברגע שזה יהיה סטטוטורי, זה מה שאנחנו עושים היום בכנסת, הופכים את הכל למצב ש בהמשך זה יהיה גם, ואז החסמים יהיו על פי חוק. אני היום לא יכול לבוא למישהו כלשכה ולהגיד לו, כי אנחנו עמותה, לא יכול להגיד לו, שומע, אתה לא תהיה מארגן. אני יכול להגיד לשוק, תראו, מי שחבר לשכה, הוא עבר איזושהי רמת ביקורת, שברמת הביקורת הוא או שעבר קורס התחדשות עירונית בהתייחס למארגן, או שכבר
הוא עובד בסטנדרטים מסוימים.
זה העניין, אבל היום כמו שאתה מבין, היום זה פרוץ עם כל ההסדרה, הרי זה בגדר עמותה.
נכון,
אבל אני אגיד לכם,
אז אני מכיר לא מעט יזמים.
בתחום הנדלן, 90% מהתחומים.
אני חייבת, אני רוצה לומר משהו. בגלל ענף ההתחדשות העירונית, זה ענף שרווי, אני אומרת, בפוטנציאל כלכלי להתעשר. איפה שיש פוטנציאל כלכלי, אני אומרת,
כולנו
מתעוררים. כל עוד לא יהיה חסמים ולא יהיה הסדרה רגולטיבית לעניין של המארגנים, כולם באים ונוקשים ורוצים לאכול מאותה קופסה. עכשיו היום, הלכה למעשה, אני אשקף את מה שאני מרגישה בתור עורכת דין דיירים שפונים אליי. כמו שפונים לאופר, בביוב, באים וליתר היזמים, כל שני וחמישי בא לך מארגן, so called, ואומר, יש לי ליד, יש לי בניין חתום בשכונת שביב בהרצליה. אמר לו, מה יש לך? תראה לי, ואת... אמר, יש לי. הם באים אליך, הם מעניין אותם רק החתימות. הם באים אליך, אומרים, את רוצה להיכנס למתחם, את צריכה לעבור דרכי. עכשיו, כמובן, עוד פעם. עכשיו, מה העניין?
הוא שומר סף.
הוא שומר, רגע, אבל...
של הדיירים, על עצמו.
הוא לא.
שומר על עצמו. אז אני אומר דפקטו. עכשיו, מה קורה?
בסדר.
חברות, בגלל שבשוק ההתחדשות עירונית, התחרות ענפה בין יזמים, יש תחרות ענפה מאוד, כולם רוצים לקבל פרויקטים אטרקטיביים וגם פחות של התחדשות עירונית, אז כמובן שהיזמים, חלקם, לא, כמובן לא מכלילה, עובדים בשיתוף פעולה מלא עם אותם מאחרים, עם אותם קבלני חתימות, עדיין ושהם מקבלים. עכשיו, הם, כמו שאבי אמר, אין להם הכשרה, אין להם הבנה בהתחדשות עירונית, הם לא יודעים, אבל מצד שני, השוק והיזמים צמאים לפרויקטים. אני במשקפיים שלי, בתור מייצגת, מאחר שהתחום עבר הסדרה, והיזמים יודעים מי הם אותם אנשים, לבוא ולעשות באמת בדק בית, יזם שמגיע לבליד, ואם הוא מבין שהמארגן הזה הוא מאחר, והוא לא יודע באמת לעשות כל העבודה, יגיד לו סטופ, אני לא נכנס לאירוע הזה, בוא תעשה 1, 2, 3, 4. זה עניין של כלים שלובים, עניין של, של, של מנטליות, של מדיניות, של שוק. והבעיה כאן, הבעיה כאן שבאמת, אני אומרת מאחרים, פונים, חדשות לבקרים, לחברות ציבוריות, לחברות כאלה ואחרות, היזמים מתלהבים, כי כולם רוצים פרויקטים, אתה מסכים אותי של כולם, וזו הבעיה מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים.
איך הדברים האלה באמת עובדים?
אני אגיד לך, תראה, אליי לשולחן מגיעים, כמעט ברמה יומית, פניות מכל מיני כאלה שאפילו לא קוראים לעצמם מארגנים, קודם כל, יש כאלה שכן מארגנים. אני אלך רגע עם הקטע של המארגנים, ואני ארד אחר כך לקטע של, מה שסו-קולד אני קורא להם מתווכים, לא בגלל מילת גנאי, אבל מתווך שקורא לעצמו מארגן, זה פער אדיר בהבנה. מארגנים היום, אני עם הזמן מיפיתי ולמדתי מי באמת יודע לארגן, מי באמת מארגן, מי באמת דיירים חותמים לו, ואני אוהב לעבוד עם האנשים האלה, והם בדרך כלל עושים מכרזים בצורה מסודרת, ואנחנו משתתפים בהם, לפעמים זוכים, לפעמים לא זוכים, הכל בסדר. אני אגיד יותר מכך, מישהו באמת מארגן פאר אקסלנס, הוא, אני חושב שהוא עושה שני דברים מהותיים. אחד, הוא עושה סדר אצל הדיירים. אני יכול להגיד לכם שפרויקטים שאנחנו היינו בתהליך בחירה, וגם אחרי בחירה, מה שאני, אני בדרך כלל איש של אנשים, אני יושב עם דיירים שעות על שעות אל תוך הלילה, גם על אישה בודדת, מבוגרת, סקנה, שהמטרה שלי להסביר לה, לא לשכנע אותה, להסביר לה, כדי בסופו של דבר באמת שתצטרף לפרויקט ולמה זה טוב לה, ואיפה ההגנות שהתקבל מאיתנו והליווי האישי שלנו. אבל ברגע שיש מארגן, אני יכול להגיד שחלק מהנטל הזה שהיה על היזם על הכתפיים, יורד, הוא לא נעלם. הוא יורד בזה שגם המארגנים לוקחים חלק במשימה לדבר, לשכנע, להסביר ולהביא את היזם. איפה הכשל שוק? אני רואה אותו באמת, כמו שטליה אמרה קודם, צעותה לאלה שהם לא מארגנים. אני קורא להם מתווכים ולא שיפגעו בזה, שהם מישהו בבניין, מוכר להם, יש להם דריסת רגל, אין להם מסמך חתום ולא כלום, הם באים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו יכולים לעזור לך לקבל את הפרויקט. יכול להיות שהם גם באים לאורחי הדין ומביאים אותם פנים על העסקה. כלומר, הבעיה היא כנראה לא רק אצל היזמים, אצל כל השוק, שכולם רוצים פרויקטים. אני יכול להגיד שגם מול מתווכים לאורך השנים, אפשר להגיד שגרמתי לעזיבתם של חלק מהם שלא יבלבלו לי יותר את המוח, כי במבחן הזמן ובמבחן היכולת הרצינית שלהם להיות עזר בפרויקט ולא משקולת בגלל העלות שלהם, הבנתי שחבל על הזמן, הם פרויקט קטן לפעמים, הם שותים את כל הרווח ותודה רבה. יש עדיין מתווכים, שאני אומר למרות הביקורת שלי עליהם, שאני כן משתף איתם פעולה, כי הם הפכו את עצמם לחצי מארגנים, אבל לא מארגנים רשמיים. כלומר, הוא מביא באמת, כמו מתווך אמיתי, ערך מוסף, הוא גורם יעיל שעוזר בתוך הפרויקט, ולא רק אצל הקרוב משפחה שלו, כדי לעשות נפשות במקרה הזה, כשהוא בא אליי, אליי. אבל אני חושב שהתופעה של מארגנים היא צריכה להיות מוסדרת, והשוק הזה יעבור פאזה אחרת.
עומר, איך אתה רואה את, את ההבדל בין המתווכים, לא נקרא להם האחרים לרגע, לבין החברות כמו של אבי, המארגנים המסודרים יותר? איך אתה רואה את ההבדל? מבחינת ההכנה של הלקוח, של הדייר יותר נכון.
המתווכים הם יותר באים עם ליד מסוים. מכיר מישהו, שמע על פרויקט, זה לא משהו שהוא עושה...
שחקים תופסת, נגעת, נסעת.
זה לא משהו שהוא עושה בצורה שיטתית. חברות כמו של אבי, חברות רציניות, שיש להן ערך, הן ממפות אזורים. יש להם את האדריכלי הבית שלהם, שהם מתייעצים איתם, בודקים קודם כל אם יש זכויות, אם שווה לעבוד על הדבר הזה.
פאוז, שנייה, פותח סוגריים. כלומר, אתה לא נכנס לפרויקט, אתה לא רואה, הולך ברחוב הראשי של... כפר של שביב, בסדר, בהרצליה, הוא אומר, בוא נדפוק עכשיו על הדלת. אתה...
תהיה איזה בניין רכבת, וזה נראה לי מגניב.
בדיוק.
הוא חייב לבוא.
אוקיי, סוגר, סוגר, אני חוזר אליך, כן.
אז חברות מארגנות רציניות, אז הן יודעות באמצעות אדריכלים למפות אזורים, לזהות אזורים חמים, אזורים שיש בהם התכנות, יש להם צוותים שמחתימים במידת הצורך. והם יודעים את העבודה, נו, הם יודעים את העבודה, וגם ההתנהלות עם הדיירים, הנה אני אספר לכם סיפור על מארגן, חברה מארגנת מצוינת שעבדתי איתה, היה לנו במשרד פרויקט, 30 דירות, רוב הדירות חתמו, הייתה דירה אחת מאוד בעייתית, 6 יורשים, 6 בעלים לאותה דירה, 6 אחים, עכשיו לא תגידו 2 לא מדברים, 4 או 3 לא מדברים, 3, אף אחד לא מדבר עם אף אחד.
וכל אחד יש לו גם בן או בת זוג.
שזה גם אחת הסיבות, אולי למה אף אחד לא מדבר עם אף אחד. אבל בקיצור, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. אני בהתחלה הולך ושובר את הראש, ונפגש איתו, ונפגש עם ההוא ועם האי, וכל אחד גם רוצה יותר מאח השני, ואם האח השני רצה ככה, אז הוא רוצה להפיל את זה. ונכנסו חבר'ה מארגנים, תותחים, שיודעים לעבוד עם אנשים, שיש להם סבלנות. אני כעורך דין, אז
יש לך סבלנות.
יש לי סבלנות, אבל הכלים מוגבלים לעתים.
זה גם שידול, גם לפי ועדת האתיקה, לפי ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין, לעורך דין כמובן שאסור להיות המארגן באותו פרויקט, אבל גם אסור לו לעשות חלק מהפעולות שהן לאו דווקא נחשבות ללא הגיוניות, אבל עדיין יש לו מגבלות.
כן.
אני הייתי קונה את הדירה מהשישה.
כל השישה רוצים, אתה יודע מה זה לקנות מ... טוב, לא נגיד את זה פה. משישה...
לקרות בשישה, כן.
Anyway, באה החברה המארגנת, חבר'ה רציניים שיודעים את העבודה, שיודעים לדבר עם אנשים, שיודעים לשכנע אנשים, שיודעים להסביר להם מה טוב עבורם באמת, כי הרבה פעמים צריך לא רק לשמוע מה הבן אדם אומר, לנסות להבין מה הוא רוצה, כי לא תמיד אנשים מדברים את מה שהם רוצים ומה שהם צריכים, ויש חבר'ה שיודעים לעשות את זה, והם באו ועבדו ימים כלילות, והלכו בשעות לא שעות, ועוד פגישה בבית קפה עם האי, ועוד פגישה ועוד ארוחת צהריים עם ההוא, ויש להם את הזמן, את הסבלנות, כי זה התפקיד שלהם. אז הם פתרו לי את הבעיה. אז
לחברות... פתרו את הבעיה לפרויקט, לא רק לך.
נכון.
הכי חשוב, באמת.
פתרו את הבעיה לכל הנוגעים בדבר.
בגדול, בדיוק לדבר הזה שעומר אומר, עם משפחה של 6 יורשים, אז... היום יש הרבה מאוד תוכניות בנייניות שיוצאות, אם זה בחולון, רעננה, עוד השרון, ראשון והרבה ערים, שאנחנו שמים לב שלאו דווקא אם זה פרויקט של פינוי בינוי גדול, רק שם צריך מארגן. בסופו של דבר, יש לי היום למשל בחולון, יש לי פרויקט עם 6 בעלי דירות. השישה, אם לא היה מישהו אובייקטיבי מבחוץ שיבוא וילווה אותם, לא היו מצליחים להוציא את הפרויקט הבנייני הזה.
לדעת.
ודרך אגב, יש לי פרויקט של 128 בעלי דירות עם 6 נציגים. השישה הבודדים הרבה יותר קשים מהשישה
ברור.
נציגים.
כי השישה האלה הם בעלי דירות.
הם כל אחד כיוון אחר. השישה נציגים, הם כולם כבר איתך באיזה קו שהם רוצים לתמוך.
הם באים בראייה אחרת.
הצורך במארגן הוא לאו דווקא רק בפרויקטים של פינוי בינוי, הוא גם בפרויקטים קטנים, ויש היום...
של התחדשות בניינית.
נכון.
לי יש, אני ברשותכם, אני דווקא רוצה לשאול משהו את אבי. לאחרונה, כמו שאתה יודע, גם בעניין הסדרה של הרשות להתחדשות עירונית, מונחת לפתחה של הכנסת, גם בעניין עורכי הדין וגם בעניין המארגנים, הצעת חוק להגבלת שכר טרחת המארגנים.
בוא נגיד לעשות סדר.
אני רוצה גם לשלב את העניין שלנו, גם עניין של עורכי דין, כמובן גם עומדת הצעת חוק דומה, להגביל את שכר טרחת עורכי הדין ל-10,000 ש"ח לפרויקט, ואני אני כפרקליטה וכחיה ונושמת התחדשות עירונית ומבינה את המתווה ואת המהות של הרשות להתחדשות עירונית שהיא קמה בעצם להסדיר את כל ענייני הפריצות של התחום הזה ולהכניס ולהטמיע בעלי מקצוע מאוד מאוד איכותיים כדי שרק בעלי מקצוע איכותיים שעומדים רובם בכל קורא שהרשות עצמה מוציאה יעבדו בתחום. העניין הזה בעצם מתנגש עם הצעת החוק התלויה ועומדת, אין ביחס לאורחי הדין, אין ביחס למארגנים, כי בסופו של דבר, אם שכר הטרחה יוגבל לשני הצדדים, אז החומר, התמעיל האנושי, האיכות של בעלי המקצוע ירד. כי כמו שאנחנו יודעים, שפרויקט התחדשות עירונית זה רעיון ארוך, 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 סוג של חתונה קתולית, ומי שיוותר בתחום ככל והעניין הזה יוסדר, כמובן, זה כבר לא יהיה כלכלי, והתחום הזה ילך ויעבור לידיים שפחות איכותיות. מה דעתך? אני אומרת את דעתי, אני יודעת. השאלה, איך תוקפים את זה? גם בכובע שלך שאתה יושב, אתה אומר, בוועדות בכנסת. אני אשמח לשמוע את דעתך.
אז קודם כל, מה שאת אומרת, בזה שיעשו את כל הרגולציית יתר הזאת, שאני בעד לגמרי לכל מה שאמרת, שהוא לא, לא, אפילו לא הגיוני, אז כן, אנחנו כנראה נחזור לאיזה תקופת קומבינה.
נכון.
כי כולם, אני יכול להגיד על המארגנים, שדרך אגב, א', זו רק המלצה כרגע, זה לא הצעת חוק כמו באורחי הדין. באורחי הדין זה הצעת חוק ל-10,000 שקלים שאין לה שום קשר למציאות, ולשום היגיון כלכלי ושום דבר, אבל פוליטיקה זו פוליטיקה. אז יש את זה, ואצלנו זה איזושהי הצעת, זה בעצם המלצה. המלצה שבצער אני אומר היא גם ירדה לתוך המנהלות העירוניות,
כן.
והיא אפילו קצת, אני לא משפטן קודם כל, ואני לא רוצה קצת אפילו לא להגיד משהו שהוא לא תקין, אבל היא לא נכונה ולא לא טובה לאף אחד. בסופו של דבר, אין היגיון במספרים
מחטיאת המטרה, נכון?
שיצאו. המארגנים שנמצאים היום בתחום, או שחלקם יעזבו, הטובים, בסדר? או שחלקם יעזבו, או שחלקם ילכו לעבוד עבור יזמים. דיברנו על שכר הטרחה, יזמים יודעים לשלם את שכר הטרחה, זה השוק היום, השוק יודע לשלם את שכר הטרחה. שוב, אנחנו מדברים על מחירים סבירים, על מה שקורה היום בתחום, ופשוט יקרה מצב ש... בעצם מארגנים שהם לא כפופים לחוק המארגנים, מי שעובד עבור יזם הוא לא כפוף לחוק המארגנים, בעצם אמרה תליה, אנחנו חוטאים למטרה, אז זה בעצם הפך את השוק חזרה לזה שלפני 10, 15, 20 שנים היה ביזם, כמו שעומר אמר מקודם, היה ביזם, אומר דיירים שלום, אני היזם, בלי מכרז, בלי שום דבר, כי יבוא עכשיו לא רק היזם, יבוא גם מי מטעמו, ויש שם במתחם, יום יום, דלת דלת יעבור וישכנע את הדיירים שזה הכי טוב עבורם. אנחנו עושים בדיוק את ההפך, אנחנו משכנעים אותם שהכי טוב זה דווקא לקבל כמה הצעות. לעשות מכרז, גם היזמים היום יודעים שזה, הכוח עבר לבעלי הדירות. כולם היום מבינים את זה קצת אחרת ממה שהיו מבינים פעם, ואנחנו גם בוועדת הפנים, וגם לפני יומיים היינו בפגישות עם חברי כנסת, וביקשנו, וזה הולך לצאת בימים הקרובים, דיון דחוף בוועדת הפנים לכל מה שקשור לשכר טרחת המארגנים.
אפשר להשתתף?
כן, לא, אבל, לא תלוי בי, אבל כן, בשמחה, זה מפורסם באתר הכנסת. אני רק במשפט סיום, כל מה שהרשות הממשלתית עושה היום, זה... לפגוע בשוק הקיים.
נכון.
להפוך אותו למשהו שהוא לא. להפוך אותו למשהו שהיה פעם, ודווקא שהוא ישתפר, להפוך אותו חזרה למה אותו. שהיה. אנחנו נגד הדבר הזה, אנחנו עושים את הכל כדי שזה לא יקרה, ויחד עם זאת, אנחנו גם יודעים שאנחנו נלחמים עם המדינה, ואנחנו נצטרך סבלנות, ואנחנו נצטרך לעשות את זה כמו שצריך, אז זה מה שאנחנו עושים היום.
כן.
אני לפני שאופרון, אני גם, דווקא בהמשך הזה, אם את תוכל להשלים לי, בכובע של יזמים. הרי בעצם הרציונל עליו מבוססת ההגבלה, הניסיון להגביל את השחת של עורכי הדין ושל המארגנים, נסוב לכאורה על נקודת המוצא ההנחה של הרשות להתחדשות עירונית, שבעצם שכר הטרחה מכביד על הפרויקטים, ובסופו של דבר הדיירים, ואני אומרת, והרשות המקומית, מבחינת פיתוח חברתי וסביבתי, מקבלת פחות. אני יודעת שזה לא נכון, אני אשמח לשמוע את דעתך בעניין.
אני רוצה להגיד, כי יש לי דעה די מגובשת על זה, לצערי. אני אגיד משהו אחד. א', להסדיר גם את השכר, אני חושב שזה דבר שיהיה נכון. הטעות שנעשתה היום, לדעתי, על ידי הגורמים, היא שהם קבעו סכומים, שכמו שאתה אמרת, שאני מסכים היום, ששכר טרחה של עורך דין של 10,000 שקל לדייר, כן, היא בדיחה. גם בהיקפי הזמן שעורכי הדין עובדים, אני רואה את זה וחווה את זה.
צריך לזכור, זה לא חוזה חד פעמי, זה הליך ארוך.
זה מתמשך ארוך, 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 ודרך אגב יש הרבה בלטמים לפעמים שעורכי הדין עובדים אובר אפילו עם מה שחשבו, אין לי ספק. אני רק רוצה לומר משהו אחד, לדעתי הטעות של הרשות והחקיקה בכנסת, כי הם הלכו הפוך ממה שהיה צריך ללכת. איפה הבעיה? איפה זה כאב להם לדעתי וכואב ליזמים? זה שאין הסדרה במחירים, ויש מארגנים שונים ועורכי דין שונים שבאים כל אחד עם תפיסת מחירים שהיא לא תמיד זהה. אני כבר נתקלתי בעורכי דין שהיו לוקחים מחירים סבירים, גם אם זה עשרות אלפי שקלים לכל דייר. איני לא צרה בהם, כל עוד שהפרויקט יודע להכין. אבל מה שקרה עם הזמן זה שהרי חלק מעורכי הדין עברו למשל בשנה האחרונה לתהליך שזה או סכום או אחוז מסוים משווי הדירות העתידיות של הדיירים. זה פרקטיקה שהשתנתה בשוק. יש לה היגיון, אין לה היגיון, לא רוצה להגיב על זה כרגע.
לדעתי, לא כעורך דין, אני אומר שיש היגיון, כי בסופו של דבר היא התחילה היום את הפגישה הראשונה בבניין, מונתה,
ועוד 5 שנים,
ועוד 10 שנים, המחיר של ה-20, 30 או 35 אלף שקל לא יהיה רלוונטי.
אני מסכים, שנייה.
כי כל המדינה הזאת הולכת ומתקדמת, גם המחירים של הדירות עולים כל הזמן.
אבל אני רוצה להגיד שני דברים רגע, אסור לשכוח. א', אמרתי, זה פרקטיקה שהשתרשה, אבל מה הבעיה? גם הפרקטיקה הזאת היא פרוצה. כלומר, יש היום עורכי דין שאומרים זה או X כסף או 1%. או יש כאלה אומרים X כסף או 1.25. יש כאלה עורכי דין שלקחו היום בכלל כיוונים של או ככה או 2% ומשהו. זאת אומרת, בגלל שאין סדר לדעתי, צריך לבוא ולהגיד גם אצל המארגנים וגם אצל עורכי דין את התקרה העליונה.
אתה יודע לשלם 2.5% לעורך דין? לא, אז אותו עורך דין, יש שוק. אי אפשר להפוך את המדינה למדינה דיקטטורית. אי אפשר כל דבר להגביל או להפוך אותו למונופול.
לא, אני לא אומר מונופול, אני רוצה לחדד, שנייה.
תליה, רגע, רק שנייה במשפט. תליה, יכול להיות ששוב, אנחנו לא מכירים, אני מניח שיש לה משרד ויש לה עובדים ויש עורכי דין במשרד, והתפעול היומיומי במדינת ישראל, זה ידוע, לא סתם כולם קונים בסין, כי הרבה יותר זול כוח האדם, הרבה יותר זול
בארץ.
יופי. ולכן אי אפשר לבוא ולקחת את אותו מאחר, או להבדיל מארגן, או את אותו עורך דין שיושב באיזשהו חדר בבית לאותו משרד עורכי דין, ולהגיד כולם יקחו את אותו דבר.
לא, לא,
כולם
יקחו
פיקס פרייס.
שנייה, אבי, אתה לא הבנת אותי, אני לא, ממש לא אומר אותו דבר. יש מנעד, הציפייה שלי שיהיה גובה תקרה, תקשיבו רגע. אני לא, תשמיעו טוב, אתם תראו שזה יכול לעשות סדר בשוק.
גם באחוזי רווח ליזמים?
כן, אני אין לי בעיה, אני אגיד לך גם למה.
אבל אין.
מי שחושב היום שאחוזי רווח ליזמים, הפרקטיקה שפעם אנשים היו עושים 30-40%, לא מבין את המציאות היום שקורית בישראל. עלויות הביצוע עלו בלמעלה מ-30-40%, וחלק ממחירי הדירות תקועים למעלה משנה וחצי. ומי שעוד לא מבין את זה, אז לא מבין כמה הצטמצמו הפערים היום אצל היזמים. ואם תלכו ותקרו, הייתה כתבה אתמול, כן, במרכז הנדלן, על יזמים שמכרו דירות בשנה ורבע האחרונים, במבצעים של 20-80 או 10-90, כמה זה הוריד להם את אחוזי ושולי הרווח שלהם, מ-13-14% שהם היו אולי ל-2%, והם נמצאים היום בסכנת אי רווחיות בפרויקטים. שנייה, אז זה לא קשור. בסוף שבאים הרבה...
והמלחמה והריביות.
והריביות והכל.
אבל אם אנחנו עכשיו נצטרך, אנחנו כמארגנים, עורכי דין, שעובדים על בסיס הצלחה, אין דרך אחרת, עובדים 10-15 שנים, לוקח לפעמים שנים עד שמקבלים את השכר הראשון, לפעמים הפרויקט לא יוצא לפועל, אם אני צריך להבין את כל הדבר הזה, אם הייתה איזושהי בקרת היוון כזו אם זה ברשות או אם זה בכל מקום אחר, הייתי אומר, אין בעיה, אני מסכים לכל הסדרה. ההסדרה צריכה להיות לא חד צדדית ברמה של, אתה תיקח 10,000 שקל.
לא, לא אמרתי 10,000. אבל תקבע למשל שעורכי דין לא יכולים לקחת יותר מאחוז ו-25, סתם אני אומר, או שהמארגן לא יכול לקחת יותר מ-2%, כי יש שם גם כאלה שלוקחים הרבה יותר.
שלקחת את זה בצורה של מודולרי כלשהו.
אני יכולה רק לומר...
ואז יהיה מנעד, יש כאלה שיקחו פחות, יש כאלה יותר, הטובים ייקחו יותר, וזה בסדר גמור.
הבעיה שאני חושבת בכובע של פרקליטה ושל חברת לשכה בוועדה, הגילדה שלנו, של עורכי הדין, שהייתה אמורה להיות מאוד מאוד מעורבת בהסדרת החוק של הרשות להתחדשות עירונית, לא הייתה מעורבת. פשוט הניחו אותנו בצד. יכול, אני לא, כאן, לא שמה כאן דגש על מי השם, אם הגילדה שלנו לא הייתה מספיק מעורבת בלדחוף.
או שדחקו אותה.
ודחקו אותה, ויכול להיות שלא הייתה מספיק מרפקנית, ולא עשתה את העבודה שלה. היום שהדברים הם מאוד מאוד אקוטיים, כי מה שבעצם עומד היום על הפרק, זה הרצון להסדיר את התחום, להביא איתו לאנשים לטובים ביותר, לתת את הפרודקט האיכותי ביותר, והרשות מעמידה תנאי סף מאוד מאוד דרקונים של כל קורא, כדי להביא את המוצר הטוב ביותר, ובאותה נשימה היא מגבילה אותנו. זה לא יכול לחיות באותה נכון? נשימה. זה לא דברים, לגמרי. מכוח אני אומר את המציאות, זה לא יכול לקרות. אז אם אין, אני בתור היום, בקובע שלי, בלשכה, בוועדה, אני רוצה גם להגיע לוועדה הארצית, להבין שאירוע כזה לא יכול להתקיים. אם לא תהיה כאן באמת חפיפה ואלימה, ושיתוף פעולה מלא בענייני ההסדרה, בין הרשות
לבין... זה סוגיה אחרת, זה כפייה כבר.
בין הרשות הסדרה, כי בעצם הם, היום הרשות להתחדשות עירונית, זה לא זאת חלק מהדברים שלנו, זה הנחיות, זה המלצות, זה לא חוק. אבל מה שהיא עושה, בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה, הרי אתה חייב לעבור דרך המנהלת, אתה חייב לעמוד בתנאי הסף, אם לא, היא מתרפדת לך כל פרויקט. ולכן, האינטרס ההדדי זה להפרות אחת השנייה. ואם העניין הזה לא יתקיים, ולא תהיה באמת, לא יהיה שיתוף פעולה מלא, והבנה בסיסית שהעניין התחדשות עירונית לא יכולה להתקיים בלי שיתוף פעולה מלא והסדרה מלאה, מה שיקרה זה אחד משניים מה שאמר אבי, או שיוותרו בשוק, אני אומרת,
אנשי
השוליים. אני חייב לקטוע אתכם, כי הזמן נגמר.
שנהנים.
כן, אני לא יודע, אף התוכנית, אנחנו צריכים לעשות תוכנית המשך כזאת. עומר עידו, איך אתה מסכם במשפט?
במשפט מעניין, מעניין מאוד. משפט סיכום,
מה אתה רואה? בו
אנשי מקצוע טובים מביאים ערך, אנשי מקצוע לא טובים או חפרים מורידים ערך.
אופר, משפט סיכום.
א', היה מאוד מעניין, זה תחום שדיברנו עליו לא מעט, והוא...
שעה לא מספיקה, אנחנו יכולנו להמשיך לדבר.
אני מסכים לחלוטין, הוא תחום מאוד מעניין, מאוד מרתק, ומאוד שצריך לתת עליו פוקוס כרגע מכל ההיבטים. אוקיי, בוא נגיד ככה, גם מה שאני אמרתי לפני שנייה, המטרה היא לא להגביל, היא לעשות סדר, אוקיי? זה הבדל ענק, וזה שלא שיתפו את הלשכה, זה קשר של הלשכה, בלי קשר כרגע מי ומה, אבל בסופו של דבר, אם לא תהיה הסדרה בשוק, של התחדשות עירונית, אצל כל המאפיינים, אוקיי, אני חושב שהשוק עשוי לחזור להיות פרוע, עם גורמים לא מקצועיים, ולכן גם הסדרת כסף, חברים, היא לא דבר רע, אני תמיד מאמין בגובה עליון, כמו שקבעו תקן 21, אל תעבור לי 21 כיזמים.
אבי, משפט אחרון שלך,
אני אגיד שאנחנו, אני באתי היום, כי אמרו לי...
לבוא.
כי אמרו לי לבוא, ואמרו לי שהתוכנית היא על צמיחה. ואני אגיד את זה במשפט, שעל פי הלמ"ס, כל עניין יחידות דיור החדשות הופכות עם השנים יותר ויותר בהתחדשות, להגיע בהתחדשות העירונית. אם רוצים שההתחדשות העירונית תיראה טוב, צריך לדאוג לאנשים טובים, מארגנים טובים, עורכי דין טובים, כל בעלי המקצוע, וזה משהו שאנחנו נוכל להצמיח את, את יחידות הדיור במדינה.
תליה?
אני חוזרת ואני אומרת ומסכימה עם חבריי שעניין של הסדרה ולא הגבלה, ואם וצריכים להרים את הכפפה לצידו, אני אומרת גם הגילדה של לשכת עורכי הדין עם לשכת המארגנים, לחבור ביחד ועל מנת להציג לרשות שאם לא שתפו איתנו פעולה, הם בעצם חותמים, חוטאים למטרה. וזה ההתחדשות שלנו השנה.
חברים, עורכת הדין תליה חדד, עומר עידו, עורך הדין, עופר בבייב, סמנכ"ל התחדשות עירונית, קבוצת נרשה. אבי ברוקס, אמרתי בסדר, בעלי מנהלת 38, התחדשות עירונית, תודה רבה שהגעתם אלינו כאן לפרלמנט הנדל"ן. אנחנו, תודה רבה לקרן חיות, תודה רבה לשוקי ואוסנת ועדן וכל רדיו סול. 496 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת עם 67 חטופות וחטופים, אני מקווה שאנחנו נסיים את הדבר הזה בהקדם. חמישי שמח.
תודה, תודה, אני מאוד.